ברוכים הבאים להסקט חוצה שומרון. אני אביחי פרץ. האורחת שלי היום היא יעל שבח. יעל היא תושבת חוות גלעד, אם לשישה, סופרת, כותבת טור בעיתון, ואלמנתו של רזיאל שבח שנרצח על הכביש הסמוך לחוות גלעד לפני 6 שנים. הצטרפו אליי לצלילת עומק אל עבר הפחדים והחרדות שלנו, אל המקום שבו אפשר לגלות כוח עצום שחבוי בתוכנו, ולהצמיח מתוכו משהו חדש ומופלא. זהו מסע מורכב מאידיאולוגיה, שמחת חיים, והרבה אמונה שדווקא מכאן, מההתיישבות בלב הארץ, ייפתחו דרכים חדשות לפתרון הסכסוך עם שכננו. חוצה שומרון, פרק 6, הנה מתחילים. אז אני רוצה להגיד שלום ליעל שבח.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, יש לנו יום נפלא בחוץ, השמש זורחת והכל מסביב ירוק. והגעתי לחוות גלעד.
בהחלט, העונה הנכונה לנסוע בערי השומרון. הכל פורח, הכל סגול וירוק ואדום. זה חלק מהפלוסים של להיות כאן.
כן, חוות גלעד. אז תספרי לי קצת, בואי נפתח בשבחי המקום וסיפורי המקום.
אז חוות גלעד בעצם זה נקודה על צלע. גב ההר לכיוון צפון, בין קדומים ליצר, אדמה שנקנתה על ידי משה זר בשנות ה-80, כשעוד לפני הסכמי אוסלו, כשככה הוא הסתובב פה כמו איש עסקים וקנה אדמות בכל יהודה ושומרון, כגואל אדמות, יחד עם רובי ריבלין, מסתבר שגם הוא עשה כל מיני מסעות מהסוג הזה. אז את חוות גלעד הוא קנה, את השטח פה בחוות גלעד הוא קנה ממש בתחילת שנות ה-80, ו... רשם אותה בטאבו, הכל ככה...
הכל מסודר.
תהליך, כן, מאוד של... כמו גאולות האדמה בארץ ישראל של אז. לפני 22 שנה, הבן שלו, גלעד, שהיה קבט של המועצה האזורית שומרון, נרצח פה על הציר, נהרג, היה צלף שפשוט צלף בו.
וואו.
ניסיון שני, הניסיון הראשון לא הצליח, השני כן, חודש וחצי לאחר מכן. זאת אומרת, גם הראשון הצליח, אבל הוא לא הרג אותו, הוא פצע אותו. ובניסיון השני הוא בעצם נרצח. וכתשובה לרצח, המשפחה שלו החליטו להקים פה את חוות גלעד. אני אומרת, המשפחה שלו, אני מתכוונת לבן הצעיר של משה, איתי ואשתו בצי, והתינוק שלהם, התינוקת שלהם. והיא הייתה בהיריון, אז ככה הם הגיעו לכאן, זוג צעיר. מהר מאוד הגיעו לכאן עוד כמה בחורים צעירים, שכבר מיד אחרי הרצח הם הקימו איזושהי נקודת התיישבות ככה בצומת ג'ית, אבל שנה לאחר מכן הם עלו פה לקרקע והתחילו ממש ליישב את השטח המדובר.
שהמטרה שלהם הייתה להקים יישוב חדש?
כן, זה הרקע היותר היסטורי של המקום מבחינת איך זה התחיל. זאת אומרת, הרעיון היה באמת שזו תשובה לרצח, אבל מהר מאוד הם הבינו שהם יושבים גם, זאת אומרת, הצבא די הבהיר להם שהם יושבים פה על איזושהי נקודה שהיא גם ציר די מרכזי, שמחבלים השתמשו בו כמה פעמים, פעמיים לפיגועים בעמנואל, ובאופן כללי וואלה. זה היה ציר די מקובל של שכם ומערבה, ומרגע שחוות גלעד הגיעו לכאן, זה היה הרבה יותר קל לשלוט בציר הזה, כי בשביל הצבא זה יותר נוח כשיש נקודת התיישבות בסופו של דבר.
ברגע שיש התיישבות, אז הצבא כן. יותר נוח לו
ברור,
לפעול
ברור.
מתוך ה...
הם הניחו כאן את כל הכלים שלהם, ובאמת היה הרבה יותר קל לתפעל את הציר הביטחוני הזה. ובאמת חוות גלעד היא מה שנקרא בפעתי שכם כביכול. אנחנו צופים פה מצד אחד על שכם, מצד שני כל גוש דן פרוס בפנינו. אני מדברת איתך ותוך כדי רואה את ארובות חדרה, שזה תמיד שאנחנו מספרים, מחוות גלעד רואים את הים, אז בימים באמת, כמו היום למשל, באמת רואים את הים.
כן.
וזה מצד אחד באמת מאוד מרחיב לב לדעת שככה נמצאים ב... על הר בארץ ישראל, ורואים את כל הנופים, ורואים ממש מגדר עד חדר, אפשר לומר. אבל גם מבינים את הערך הביטחוני שיש לגור במקום כזה. במיוחד שבאמת מהצד השני נמצאים הרבה ערים אויבות. עכשיו אנחנו בתקופת מלחמה, אז גם אנחנו מבינים את המשמעות של לגור בסמוך לאויב. ולאורך השנים תמיד אנחנו אומרים שאנחנו מפה רואים תל אביב, ומפה אנחנו צופים על כל הערים, על כפר סבא, נתניה, ממש את כל הבניינים רואים מכאן. ומה זה היה יכול להיות אם היו נמצאים כאן לא אנחנו,
כן.
אלא ארץ אויבת.
תראי, אני מסתובב הרבה בשומרון, ומגיע ליישובים, אבל יש משהו שונה בחוות גלעד. גם במראה, אתה נכנס, זה לא נראה כמו יישוב קלאסי מבחינת שזה כביש ראשי, שורת בתים מימין, שורת בתים משמאל, מקולת, כאילו, זה נראה אחרת.
קודם כל, חוות גלעד הוקמה כחווה בהתחלה. כשאנחנו הגענו לכאן לפני כבר עוד מעט 14 שנה, אז מבחינתנו היה את הכניסה לחוות גלעד, ולא היו בתים. זאת אומרת, יש כניסה, ואז ככה נושאים כברת דרך עד שמתחיל הבית הראשון. וכשאני אומרת בתים, אז זה לא בתים, זה כזה סוג של בנייה קלה כזאת, סוג של קרוון קצת יותר מושקע. אז הבית הראשון, וככה איזה עוד איזה, לא יודעת מה, 300-400 מטר, אחר כך עוד בית, כמו המשקים של פעם, כמו בקרם בן זמרה וכל המקומות האלה, ממש מרחב מאוד מאוד גדול בין בית לבית, בגלל שבאמת זה הוקם כמו באמת איזושהי חווה חקלאית, מתוך מחשבה שיהיה פה איזשהו יישוב בסופו של דבר, אבל הרעיון הראשוני היה חווה, ולכן הבתים נפרסו מאוד מאוד רחוק, הם משקים כזה אחד של השני.
זה מאוד מודגש פה, אתה רואה את המרווחים בין בית לבית.
נכון, גם יש פה הרבה בעלי חיים, אני חושבת, שהם עדיין משתדלים לשמור על איזשהו צוויון של קצת יותר כפר, וקצת פחות... קצת פחות יישוב, יש פה תרנגולות, ברווזים, סוסים, חמורים, הרמות של חמורים, לא יודעת מאיפה, יש כל כך הרבה חמורים, אבל יש פה הרבה.
ומי האנשים שגרים פה? יש להם איזה אופי מסוים?
אז באמת, תחילת הדרך של חוות גלעד הייתה משפחת זר, איתי ובצי, והילדים שלהם, וכמה בחורים מקדומים, וכשאני אומרת בחורים, אני מתכוונת לילדים בני 14-15, 16 וזהו, okay. שגדלו לתוך חוות גלעד, חלקם נשארו והתחתנו, רובם נשארו והתחתנו,
wow.
התחילו פה איזה 5 חבר'ה ולאט לאט ככה נוספו, הייתה פה ישיבה ובעצם הכל הושתת סביב הבחורים האלה שהיו הנפח העיקרי של תושבי חוות גלעד, הקימו פה משפחות ובנו פה בתים ומגדלים פה ילדים, זה אופי מאוד... אני אגיד מאוד ויילדי כזה, מאוד פראי, של אנשים שהאידיאולוגיה היא בראשם, זאת אומרת, הם באמת נמצאים כאן בהבנה שזה שטח של ארץ ישראל, זה הבית שלנו, ואנחנו כאן ליישב את הארץ, וגם בהבנה שאם אנחנו לא נהיה כאן, אז מי שיהיו כאן אלו אויבים, שרק רוצים, אנחנו יודעים מה הם יכולים לעשות.
זה כבר הבנו.
כבר הבנו בדיוק מה הם יכולים לעשות. ולכן גם כל ההשקעה פה היא בעיקר הייתה השקעה על כמה שיותר להתפרס וכמה שיותר, אפילו כשהיינו קצת, אז לעשות קולות של הרבה. כדי ש... זאת אומרת, להיות רחבים עד כמה שאפשר ולהיות רועשים עד כמה שאפשר, כי לא רצינו, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שחוות גלעד תהיה יישוב באמת, ולא איזושהי חווה מבודדת.
נראה יום אחד שורת בתי אמנה כזאת, בתים אחידים, זה יהיה בחוות גלעד?
אני מתקשה מאוד מאוד לומר... משהו
אני בכוונה שואל, כי הבנתי את האופי של המקום.
אני חושבת שכשאנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו, ולא שמים דגש על מה שיהיה בעתיד, אז נכון, נכון. כרגע זה המצב, לא יהיו פה בתים של אמנה, והגדילה היא מאוד הדרגתית ומאוד כפרית, ומאוד סביב כל העניין הזה של השטחים והאדמות. אבל אני מאמינה שכן, באיזשהו שלב כמו כל מקום, גם פה, באיזשהו שלב, הרצון להרבה תושבים.
אם נשמע את הפודקאסט הזה בעוד 10 שנים, כנראה שדברים משתנים.
נכון, מן הסתם.
אבל כאילו, זה נראה שגם המקום מכתיב, או האנשים מכתיבים על המקום, את האופי, כמו שאמרת מקודם, קצת פיראי, קצת מאוד אוטונומי כזה, נכון? שמחפשים את המרחב שלהם.
אני חושבת שהרצון, יש פה שני דברים. מצד אחד, יש פה קהילה, מאוד מאוד מגובשת ומלוכדת ומאוד...
זה לא כל אחד לעצמו, אז יש קהילה.
זה מה שאמרתי, לא באמת רצו שיהיה פה חוות בודדים, אף אחד לא שאף לשם, אז יש פה קהילה עם המון המון חוסן, והמון מעטפת, ואין לזה התחלה ואין לזה סוף, באמת זה מתבטא בכמעט כל דבר, עכשיו אני לא מרגישה טוב, אז קופסת שכנה עם מרק, מחר חברה לא מרגישה טוב, אז היא מביאה לפה את הילדים, אני צריכה רכב, אז אני יכולה ללכת, ממש כמו אווירה של קצת קיבוץ, וגם לפעמים בקצת חדירה לפרטיות, כן? כאילו, לעבור על הגבולות, כן? אבל משתדלים לשמור פה על איזשהו מרחב בטוח. לצד זה, שבאמת השכנים הכי קרובים אליי, זה לא הדלת שמולי, אין דלת שמולי, ואין בתים קרובים. זאת אומרת, בשביל להגיע לשכן הקרוב, אני אצטרך לצעוד.
כמה מאוד.
בעיר זה נקרא כמה גושי בניינים. ואיכשהו זה מאוזן. לזה יש משקל ולזה יש משקל. ואיכשהו זה עובד מאוד מאוד יפה.
איזה יופי.
ככל שאנחנו גדלים, גם מרגישים יותר ויותר את, את הפערים גדלים, כמובן. זאת אומרת, מגיעות יותר משפחות, ואז לפני 4 שנים, ידעתי בדיוק איך כל אחד נראה, ואיפה כל אחד גר, ואיך כל בית של כל אחד נראה.
כן, כבר יש משפחות שאת פחות רואה.
כן, והגיעו המון משפחות חדשות, וגם הילדים שלי גדלו, אז יש פתאום מלא ילדים קטנים שאני לא יודעת את השמות שלהם, בעבר לא היה דבר כזה, יודעים את השמות של כולם, יודעים מי נמצא איפה. וכן, יש פה באמת את המשחק הזה בין משפחתיות מאוד מאוד גדולה, שהיא הקהילתיות, לבין באמת איזשהו אפקט של את חיה פה לבד. מי שיסתכל מהנוף של הבית שלי יחשוב שאני באמת גרה פה לבד.
ככה זה נראה.
הבית האחרון בשורה, אבל אני, כל אחד פה הוא הבית האחרון בשורה בעצם.
כן, בשורה של עצמו.
אני רק רוצה לומר שעוד לא סיימנו לדבר על חוות גלעד, כי עכשיו דיברנו על המקום הפסטורלי והאיכותי של היישוב, אבל זה לא היה פשוט. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת יישוב שלא קיבל את ההכרה ממדינת ישראל, כיישוב מן המניין, לאורך הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. וההשלכות של זה שבעצם לאורך הרבה מאוד שנים חיינו פה על גנרטור, לא היה פה חשמל קבוע ולא היה פה מים קבוע, הכבישים, כמו שציינת, הם לא ממש כבישים, אין פה מדרכות.
זאת אומרת, אם מישהו חושב...
מעלה על דעתו בטעות שאנחנו גרים פה על איזה טוסקנה.
בגלל הנוחות, וכן, תחושת הטוסקנה, זה לא. כאילו, לגור בלי חשמל, ועם זרם מים חלש, או בכלל לא, ועם כבישים ראויים.
אז אפשר לומר שמאז שרזיאל נרצח, שתכף נדבר גם על זה, הרבה דברים השתנו, אבל באמת הרבה מאוד שנים שחקנו פה שיניים כדי... אפילו להביא אותנו לידי מודעות של ההבנה שיש ימים שבהם אני צריכה לשאול את עצמי האם להדליק את המזגן או להדליק את הבוילר.
וואלה.
בשבת, האם פלטה או מזגן, זאת אומרת, הרבה וואלה. דברים שקרו פה לאורך השנים. עכשיו כבר באמת השתפר המצב, לא הגענו ליעד הנחשף, אבל השתפר מאוד מאוד המצב. אני עכשיו דיברתי על ההשלכות, אבל באמת ש... לפני שאנחנו מדברים על השלכות, אז באמת הסיבה העיקרית שאנחנו ככה, זאת אומרת, יש לזה מחיר, שהוא האופן שבו אנחנו חיים, שהוא לפעמים קצת מורכב, אבל זה לא גרע, להפך, אולי אפילו כן הרבה וכן לפרוץ כזה, זאת אומרת, זה גם מה שהפך את חוות גלעד לכל כך מיוחדת. כל האנשים שנמצאים כאן, כל הבתים שנמצאים כאן, זה בתים שכל אחד בנה לעצמו. משקים שכל אחד עיצב לעצמו.
כן.
מתוך השליחות הזאת של אנחנו כאן כדי לבנות את ארץ ישראל, ונעשה את זה בדרך שלנו, ואפילו קצת בצורה קצת לא מקצועית וקצת פיראטית אולי, אבל זה... באמצעים שיש בידינו לעשות מן הגורן.
קמים ועושים, ולא מחכים שמישהו יכין.
אם יש איזה פיצוץ מים, אז אין איזה 106 שמגיע ומתקן אותו. יש פה תושבי חוות גלעד עם טוריה ומגפיים.
שיוצאים באישון לילה ונרטבים.
בדיוק.
גדול. זה ממש מסירות.
כן, זה לראות באמת את ה... מה אתה שם במקום הראשון. זה באמת היה... זאת אומרת, לאורך הזמן דברים השתנו, אבל... זה באמת היה הרבה שנים, המקום הראשון.
אז אני רוצה, דיברנו על חוות גלעד, אני רוצה רגע קצת לחזור אלייך. יעל שבח, אז באמת לפני שנפגשנו, עשיתי קצת גוגל מטבע הדברים, ובכל מקום שתיארו אותך, אז זה יעל שבח, סופרת, עיתונאית, יוצרת רשת, או כן, משפיעת רשת. והדבר, תמיד הדבר השלישי או הרביעי זה אלמנתו של רזיאל שבח. אני אנסה לשאול את זה בצורה כזאת, כל פעם שאדם מן המניין נפגש עם מישהו ממשפחת השכול, תמיד אתה מתלבט, האם הוא יעדיף שנדבר על השכול, זאת אומרת זה משהו שהוא חי אותו והוא ירצה שנדבר עליו, או שאולי הפוך, אולי אנחנו צריכים לנסות להתנהג כאילו... בוא נשים את זה רגע מאחורה ובוא נדבר על מה שהיום, כאילו, ולמה כל הזמן, ואני בעצם רוצה לשאול, זה נוח לך שזה מתאר אותך כל הזמן, שזה איתך הולך על מנתו של רזיאל שבח?
אם היית מדבר איתי לפני המלחמה, אז השאלה הזאת הייתה מאוד מאוד, מאוד מעסיקה אותי. עד כמה? אני אלמנה, עד כמה זה חלק מהכותרת של החיים שלי, עד כמה זה הכותרת הראשית, אפשר לומר, של החיים שלי, וכמה מקום אני רוצה לתת לדברים אחרים, ולכן מזיזה הצידה את התואר הזה. כל זה היה נכון לפני המלחמה. לפני המלחמה, אם היית שואל אותי איך להציג אותי, אז הייתי אומרת יעל שבח, תושבת חוות גלעד, אימא לשישה ילדים, כותבת במקור ראשון, מחנכת בעברי, המון המון תארים שיציגו אותי, ואלמנת טרור, הייתי ככה משאירה את זה בסוף, אלמנתו של רזיאל שבח, שנרצח לפני 6 שנים, זאת אומרת, זה כן איזשהו משהו, אני לא מעלימה אותו, לא מנסה, כן. לא, זאת אומרת, זה מאוד נוכח, אתה נכנס פה הביתה, אתה רואה פה את כל התמונות, נכון. הבית שלי מלא בתמונות של בעלי, אבל אני מתחילת המלחמה בעצם כבר כמעט ולא מתלבטת בזה, זאת אומרת, אפשר לומר שהכל התהפך, הרבה פעמים המפגשים שלי מתחילים ב, אני יעל ואני אלמנת טרור, העיסוק העיקרי שלי היום, הוא באמת העיסוק לא שלי בי באלמנת הטרור שאני, אלא באמת בכל, בזהות הזאת, שהיא מבחינתי המילואים שלי, וואו. במלחמה הזאת, התפקיד ש, שאליו נקראתי במלחמה הזאת, אם זה בקשר עם משפחות שכולות חדשות.
שלצערנו נוספו עכשיו מלא,
לא מעט,
מלא, מלא.
רק אתמול עשינו רשימה של מספר האלמנות שיש, ואנחנו וואו. עוברים את ה-400 לצערי. ושלא נדבר על יתומים, ובאמת זה תמיד מספרים שהם לא, לא, לא אלינו על דעתנו, שדבר כזה יכול לקרות לנו מאז השואה. וואו. וזה באמת מהר מאוד, זאת אומרת, מתחילת המלחמה, כשכולנו היינו ככה בקאוס המאוד מאוד גדול של מה קורה פה, והיה איזו תחושה כזאת של הלם מאוד מאוד גדול, ושיתוק מאוד גדול.
האם נקום מזה? האם נצליח?
אבל אני חושבת אפילו עוד לפני, זאת אומרת, הדברים הקטנים שעשינו מיד בהתחלה, כל אחד בקהילתו, כל אחד בבית שלו, אם זה לדאוג לחיילים, או לדאוג למשפחות של מגויסים, או לחפש אם יש אנשים שאנחנו מכירים, או המפונים, זאת אומרת, הייתה מאוד התגייסות כזאת, נכון? כל אחד חיפש
כולם,
איפה, איפה
כולם.
להיות, ומה להתגייס.
מקצה הארץ.
אני חושבת שזה היה הניסיון שלנו, בעצם להסיט את הפחד ואת את הכאב, למקום של, של תנועה כלשהי, כדי לא לשקוע בתוך זה, אבל השיתוק הוא נכח שם כל הזמן, זאת אומרת, זה עבד במקביל, מצד אחד היינו בדרייב מאוד מאוד חזק, לצד השיתוק המאוד מאוד גדול הזה, ואני אני איבדתי את זה, באמת יצאתי מדעתי בימים האלה, הבית היה על גלגלים, כל היום היינו פה גם, הכנו המון אוכל חיילים, כמובן כמו כולם, וגם דאגנו פה לכל המשפחות, אבל כל הזמן היה משהו שלא היה רגוע, לא הצלחתי להרגיע את עצמי, ולהיות במקום שמסוגל להחזיר לעצמי, תעביר לנשימה, אפילו לבכות. זה משהו שהיה לי פשוט בהתחלה מאוד מאוד קשה. אבל במקביל התחילו גם להגיע המון המון מודעות אבל. ומודעות האבל האלה שהגיעו הם אלה שבסופו של דבר הציבו לי את המשימה הזאת מול העיניים, כי כשאתה או כל בן אדם שלא ממשפחת השכול חווה, רואה איזושהי מודעת אבל, אז זה כואב וזה קשה, ואתה מיד מחפש איך להציע עזרה,
אמפתיה,
ככה, כן. כן. אבל אצלנו, משפחות השכול, זה כאילו קורה אצלי בתוך הבית,
וואו.
ממש באותו רגע. אני באותם שניות משליחה את עצמי על הבית, על הרגע הקריאה של החולצה, על רגע ההודעה לילדים, על השניצלים שהרגע טיגנתי, כל מיני דברים קטנים כאלה שתופסים אותי ופשוט מונעים ממני להמשיך בשגרת יומי. ואתה יכול לעלות על דעתך מה זה כשזה לא מודעת אבל אחת שהגיעה, אלא עשרות רבות שהגיעו
וואו.
ביום אחד, ועוד ועוד ועוד.
וכל אחת מהם זה טריגר.
וכל אחד בדיוק וואו. זה טריגר טריגר, וכשאתה שומע גם שיש אלמנה, וכשאתה שומע שיש יתומים, אז ככה זה עוד יותר נביר, ועוד יותר מה אנחנו עושים עכשיו, והכאב רק מעמיק. ובאחד מהימים האלה של הכאב המאוד מאוד מעמיק הזה, אז גם שיתפתי חברות לסטטוס. יש לנו קבוצת וואטסאפ כזאת של חברות, וסיפרתי להם שאני ככה מאוד כואבת ומאוד מטולטלת מהימים האחרונים, ויצא שהתחלנו להעביר חוויות מהימים שלנו, כשאנחנו, כל אחת מאיתנו התאלמנה, ופתאום שמתי לב שכולנו מספרות את אותו סיפור, שהיה לנו מאוד מאוד מחזק בשבעה, בעיקר, זאת אומרת, המון אנשים הגיעו לשבעה אצלנו, ואני לא זוכרת את האנשים שהגיעו, אבל זה נתן המון המון כוח שהגיעו, ואלה שהכי נתנו כוח, אלה שאני אפילו זוכרת, ממש ממש טוב, זה אלמנות, אלמנות ותיקות יותר שהגיעו. ובאותו רגע הבנתי שזה המזור שלי, זאת אומרת, זאת המשימה שלי, שגם תעזור לי להצליח לנשום את הימים האלה, את התקופה המורכבת הזאת. ומהר מאוד ככה, עם עוד כמה חברות לסטטוס, הקמנו סיירת, שקוראים לה סיירת אלמנות ואלמנים, של ותיקי המגזר, אפשר לומר, ותיקי המועדון, שפשוט לקחנו על עצמנו את המשימה ללכת לנחם, ולהגיע לכמה שיותר אלמנות, ולפגוש אותם, ולתת להם יד בתוך המסע הזה. וזה נתן לי המון כוח, בסופו של דבר.
מעניין שאת אומרת שזה נותן כוח, כי אני דווקא יכול לדמיין את ההפך, את איך את יוצאת מהבית ועכשיו הולכת לבית אבלים של אלמנה חדשה שהצטרפה למועדון המפוקפק, מה שנקרא, ואני רק מנסה לחשוב על איך זה מפיל אותך, איך זה שוב מחזיר אותך לאותם מקומות, לתחושת הלך העולם, כאילו אין לאן להמשיך מפה, כאילו איך זה מחזק אותך?
אני הרבה חופרת בזה ומנסה להבין באמת על מה זה יושב שבסוף זה באמת מחזק, ויש לזה שני צדדים. קודם כל, באמת הצד המאוד פשוט הזה של לתת מעבר, זאת אומרת של קוראים לזה אף על פי כן. זאת אומרת, ברגע שאני מבקשת לתת מהמעט שיש לי גם למישהו אחר, אז באופן הכי סותר את חוקי הפיזיקה, זה פשוט ממלא אותי, זה פשוט נותן כוח, זה לא אני המצאתי, כן? זאת אומרת, כאילו זה אפילו מופיע במלאכים ב' בסיפור של אלישע הנביא, שפוגשת אחת מנשי הנביאים, שאומרת לו שהיא מצאה את עצמה ללא כלום, כי בעלה מת, בעלה היה עובדיה, שהיה מאוד מאוד מסור למלכות, ומאוד מסור לבני הנביאים, ונתן להם המון המון כספים שהוא לבא מכל מיני אנשים, ובאיזשהו שלב הוא מת, והיא נשארה עם כל החובות האלה. והיא באה לנביא, לאלישע, ואומרת לו, עבדך אישי מת, ועכשיו תן לי יצא, כאילו, אתה לא משאיר אותי לבד, אין מצב, הוא היה הרי, הוא נתן את כל כולו בשבילך, והוא נתן לה יצא, שהיא בדיוק מה שאני עושה, בעצם בדיוק מה שכולנו עושים בתקופות שקשה לנו. הוא אומר לה, מה יש לך בבית? אז היא אומרת לו שיש לה קד שמן, ואז הוא אומר לה, תאספי המון המון כלים, מכל מקום שיש לך, ו תשפחי את הקד מים הזה לתוך הכלים האלה, ותראי מה קורה. ובעצם היא עושה, היא מבצעת את הפעולות שהוא אומר לה לעשות, ולוקחת את קד המים הזה ומתחילה למלא...
קד השמן או קד המים?
קד השמן, סליחה, ומתחילה למלא אותם בכל הכלים שיש מסביבה. ובאופן פלאי, מה שקורה זה שקד השמן הזה, אנחנו מכירים את נס פך השמן מחנוכה, אבל זה הסיפור שקדם לזה, שבעצם הוא לא מתרוקן. הוא ממשיך כל הזמן להניב עוד ועוד שמן, עד שנגמרים לה הכלים. ובסוף היא מוכרת את השמן הזה, ומצליחה לפדות את החובות שלה. ואני חושבת שזה בעצם התנועה הזאת של מה שנקרא חוק שימור החומר, שכשאנחנו מסוגלים לתת מעצמנו את המעט שיש לנו, את טיפת השמן הזאת שנשארת בנו, אז באופן פלאי התנועה הזאת מזינה את עצמה ומחזירה את עצמה, והיא נותנת המון כוח.
סיפור מדהים. זה באמת בתקופה הזאת שבה כל אחד מחפש את המקום שבו הוא משתלב, כאילו מטבע הדברים מי שמתגייס והוא על מדים, אז הוא, יש לו תפקיד מה שנקרא, הוא יודע.
אבל גם זה, תראה את האנשים, את ההתגייסות המאוד גדולה, גם אלו שלא ידעו מה התפקיד שלהם, שפשוט אמרו, תיקחו אותי, איפה צריך אותי עכשיו? כן. זה בא מאותו מקום שאני לא מסוגל לשבת בבית בזמן שבני עמי נטבחים, זה לא עובד ככה.
נכון.
אני גם אגיד שספציפית הנקודה של אלמנות, אני חושבת נכון שכביכול זה יכול להישמע כמו, רגע, אבל את הולכת עכשיו, את פוגשת בעצם את אותך בעבר.
נכון.
וזה באמת קשה. וזה, הרגע הזה הוא באמת קשה. מצד שני, זו אני מהעתיד שפוגשת את אני מהעבר. וזה מייצר איזושהי קפסולת זמן כזאת מאוד ייחודית של את מראה לי את איך שאני נראיתי, אבל אני רואה, אני נותנת לך יד אליי בעצם של תראי לאן הגעתי. ותראי לאן את יכולה להגיע גם. וזה מדהים, כי הרבה פעמים פוגשים אלמנות, והם תמיד כזה, וואו, איך את יפה, טוב, אוקיי, אז אני בסדר, אני אהיה בסדר. פגשה אותי מישהי ואמרה לי, וואו, טוב, אז אני כנראה לא אמות, כמו שחשבתי.
כי זה באמת התחושה, זה באמת התחושה של החורבן.
זה באמת התחושה. התחושה של החורבן היא תחושה שאי אפשר לקחת אותה, והיא גם אף פעם לא הולכת, כן? זה צריך לומר, היא תמיד שם. פשוט אנחנו לומדים לנהל איתה איזושהי מערכת יחסים של את לא תחליטי לי איך לחיות. ואני חושבת שזה המסר שאיתו אני מגיעה הרבה פעמים לאלמנות. לא תמיד זה עובד, כן? יש כאלה יש אלמנות שלא רוצות, שלוקח להם זמן.
הם רוצות את הזמן שלהם,
כן,
כרגע.
אני חושבת שהם בעיקר רוצות את המשפחה שלהם, את המעגל הראשון הזה שייתן להם כוח. וגם זה, צריך לתת לזה את המקום. אבל בסוף אני מרגישה שיצרנו פה, אנחנו יוצרים פה איזושהי קהילה מאוד מדהימה, מדהימה, של נשים עם המון המון כוח. עם חוסן מאוד מאוד גדול, שהן נותנות האחת לשנייה, סביב המקרה הקשה שקרה להם. והן גדלות ומגדלות ביחד איתן את כל עם ישראל.
אני מרגיש, ככה מחומרים שלך שראיתי בעבר, וזה מתחבר למה שאת אומרת היום, שמאז הרצח של רזיאל, את משתנה. זאת אומרת שמה שאמרת עכשיו, אני רואה, אני מעתיד, כאילו, ובעצם נתת לעצמך במהלך השנים האלה כלים גם קודם כל לחיות מחדש, לצמוח, לבחור בחיים מחדש, וגם להשתנות, לעשות דברים, וכאילו ראיתי שאת נמצאת על איזשהו תפר כזה, את גם, קודם כל את מתנחלת מחוות גלעד, את זה אי אפשר לקחת ממך, זה מרכיב מהותי בזהות, אבל את מסתובבת בכל מיני מרחבים שהם לא בדיוק המרחבים הטבעיים למתנחלת מחוות גלעד. את כותבת בעיתון, את ברדיו, את נכון? בכל מיני נכון. תוכניות.
אני חושבת שבאמת משבר כלשהו, הוא סוג של צלצול פעמון כזה, דינדון פעמון. כשבן אדם חווה איזשהו משבר, אז אפילו הרב קוק אומר, כן, שואל את השאלה הגדולה הזו, למה באה השבירה? מה המטרה שלה, של שבר, כשבן אדם נשבר לו כלי? למה זה קרה? למה זה קרה? ובאמת שיש כמה אפשרויות להתמודד עם משבר. אחד מהם זה לאסוף את השברים, להניח אותם בצד, ולבנות כלי חדש. אפשרות אחרת זה לאסוף את השברים, לבכות לידם, ו... כל פעם לחזור אליהם ושוב לבכות אליהם. אני מאמינה שהשיטה הנכונה היא בעצם לקחת את השברים וביחד איתם, זאת אומרת, את השברים האלה למנף, לקחת, לכלי החדש שיבנה שיטה, שיטת אומנות שקוראים לה קינטסוגי, באומנות היפנית.
גדול.
שיטה מאוד מאוד יפה, שבעצם כולנו מכירים אותה, אנחנו רואים את הכלים האלה שלהם. היפנים יש להם כלי כזה שהרבה פעמים יש לו כל מיני חוטי זהב עליו, כל מיני צלקות מזהב על הכלי, על איזה ספל או משהו כזה.
אוקיי.
זה נקרא קינטסוגי, שבעצם בשיטה היפנית אומרים שכלי שנשבר, אז מתקנים אותו כמובן, אבל אין טעם להתאמץ, להסתיר את המקום שבו הכלי נשבר, איזה. אלא להפך. האזור שבו נשבר הכלי, זה אזור שאני עכשיו מתכוון לייפות אותו, ולהפוך אותו לסיפור, לסיפור שהוא מספר. והם לוקחים איזשהו חומר מוזהב כזה, ועל ממש עוברים על השפות של השבר, מסמנים את זה בזהב כזה, מדביקים מחזרה את כל החלקים, ואז בעצם הספל חוזר להיות אותו הספל כביכול, אבל יש עליו את ה... צלקות בעצם, את הסימנים של מה הוא עבר בחיים, ואני חושבת שזה מאוד משל לחיים, שאנחנו, זה משל אליי, אני השתמשתי בדימוי הזה בשביל הכריכה של הספר שלי, אלף אלמנה, שאני ממש מרגישה שלא ניסיתי, אני עדיין לא מנסה להתעלם מהעובדה שנשבר לי משהו בחיים שלי, ומשתדלת לתת לו את המקום כשצריך. לצד זה שאני גם חושבת שהוא יכול להיות המנוף, המגדיל, המצבר בעצם של החיים שלי. וזה מה שאני עושה היום. אני באמת משתמשת באותו כאב ובאותו משבר ואבל, כדי לצמוח ולנסות עד כמה שאפשר גם לתת כוח לאחרים.
זה מדהים מה שאת אומרת, כי אנחנו חיים בתקופה שבה כולם מנסים להיות חלקים, תרתי משמע, להסתיר את הקמטים, להסתיר את הכאבים, מה שנקרא להשתמש בפילטרים, שלא יראו את ה, אני יודע מה, את הדברים שאני לא אוהב בחיי. אנחנו לא רוצים להיות דף מקומט, אנחנו תמיד רוצים להיות דף חלק. ופה מה שאת אומרת זה לא, אתה דף מקומט, זה סבבה. כתבו עליך, מחקו עליך, נשברת, נדבקת מחדש, זה מצוין, זה החיים.
אני רוצה לומר את זה אפילו קצת יותר באגרסיביות, בסדר? בטח בתקופה הזאת שבה אנחנו בעל כורחנו הופכים להיות אומה שקולה, שיש לנו משימה לאומית עכשיו, ללמוד מחדש איך להתייחס לאבל, ומה זה אבל, ומה זה מוות, ומה זה גיבור, ומי זה גיבור, ומה התפקיד שלו בחיים שלי. ואני חושבת שמסתובבים בינינו ים אנשים שבורים, ועד עכשיו, ואני אומרת את זה בכאב, כן? אפילו אלמנות חזקות. השבר הרבה פעמים גורם לאנשים ללכת על ביצים לידם. לראות אותם כאפילו קצת חסרים, קצת נכים אולי אפילו אפשר לומר.
כן, סוג של נכות כזאת, ככה זה נראה מבחוץ.
כן, ואפילו נכות, אתה יודע, בוא נבחן מחדש את המילה הזאת, בוא נגדיר אותה מחדש. האם נכות היא בהכרח משהו שמבדיל בן אדם מאוכלוסייה? האם שבר זה משהו ש... עליי, כנורמלי, כביכול, מתוך הקהילה, צריך כל הזמן לבדל אותו מתוכי, או שאולי המשימה היא שהוא ילמד אותי מה זה האבל הזה. זאת אומרת, אם אנחנו תמיד מדברים על, נגיד, עולים חדשים שצריך לשלב אותם, נכון, לשלב אותם, לשלב אותם. ומה אם אנחנו אלה שצריכים להשתלב בתוכם עכשיו? ואני מאוד מאמינה בזה, אני חושבת שהמכה המאוד גדולה הזאת שהביאה אלינו המון המון פצועים ופצועי נפש ומשפחות שכולות וחטופים ומשפחות חטופים ומשוחררי השבי ועוד ועוד, באמת היצירתיות בסבל היא משהו שאנחנו...
אין לזה סוף.
אין לזה סוף, ולא העלינו על דעתנו שדברים כאלה יכולים, יוולדו לנו יתומים שלא הכירו את ההורים שלהם. זה דברים שהם באמת, השם ישמור, כן? הם מאוד מאוד קשים להבנה. אבל אני חושבת שהגיע הזמן שאם עד עכשיו באמת אנחנו לימדנו, אנחנו כחברה הכתבנו לחלשים איך נכון להם להתנהג, אם על מנת, עד עכשיו התפקיד שלה היה להיות החלשה והזאתי שכולנו צריכים לדאוג לה, והזאתי שכולנו צריכים, שהיא צריכה לטפח איזושהי דמות של הנתמכת והתלויה והנזקקת. אז אולי עכשיו הגיע הזמן שאנחנו שנייה נשב בשקט בצד, בענווה, ונסתכל עליה ונשאל אותה איך היא רוצה שנתייחס אליה, או איך נכון לתת את המקום הזה לאבל ולשכול.
זה מזכיר לי איזשהו משל, אני לא זוכר אותו במדויק, אבל מבואר שם משהו בגמרא שכשאני פותח את ידו, אתה צריך לתת לו צדקה. כאילו בלי יותר מדי לברר מי הוא מה הוא, אם הוא פותח את ידו, תן לו. ואז הגמרא אומרת שם משהו שכאילו אני הוא בעצם הוא זכות בשבילך, כאילו במקום שאתה תסתכל עליו מלמעלה ותגיד יו הוא אני הוא מסכן, אתה צריך להפוך את זה, כאילו, הוא בא לפה בשבילך בעצם, אתה מבין? אתה נזקק, אתה צריך כרגע לאיזשהו מעשה טוב, כי אני לא יודע למה, אבל שלחו אותו אליך, כי אתה זקוק עכשיו, אתה חסר, אתה זקוק לעשות איזשהו מעשה שישלים אותך. זה מתחבר למה שאמרת, זה מטלטל לגמרי. אם אני אקח דוגמה נוספת, אז בחוסר הנוחות שלנו, נגיד לראות אדם בוכה, נכון? כשאנחנו רואים אדם בוכה, אנחנו תמיד נגיד... לא, אל תבכה, או די, אל תבכה, או נחכה שהוא יסיים לבכות ואז נפנה, זה מאוד לא נעים לנו, כי זה מרגיש לנו כאילו, לא יודע, זה לא חלק מהחיים, זה רגע נשים את זה בצד, נדחיק את זה, ואז אחרי זה נחזור לשגרה. ככה אנחנו מתייחסים כשאנחנו רואים אדם שקול, אנחנו אומרים, טוב רגע, בוא ניתן לה להתאושש, ניתן לה לחזור להיות רגיל. לא, היא לא תחזור להיות רגיל, זה משהו השתנה והוא לא יחזור להיות מה שהיה.
ולא רק שהוא לא יחזור להיות מה שהיה, גם אני כנראה לא יחזור להיות מה שאני. וזה גם משהו שאני מרגישה שקשה מאוד להבין אותו, זאת אומרת, קשה מאוד לקבל אותו, את העובדה שהציפייה הזאת שהחברה תשתקם, וכשאנחנו אומרים תשתקם, זה אומר תחזור להיות מה שהיא הייתה קודם.
נכון.
אז לא. זאת אומרת, בוא נפסיק להיות דידקטים, בסדר? וגם בוא נהיה קצת בענווה ונגיד, אוקיי, מעניין, לאן המשבר הזה ייקח אותי? מעניין, בוא נסתקרן ביחד ונראה מה ייוולד מהכאב הזה. כי זאת, אני חושבת שזאת הדרך היחידה שבאמת נצליח להפיק את העוצמות שמגיעות לנו אחרי משבר. רק אם נהיה מספיק סקרנים לראות מה קורה כשנופלים. זאת אומרת, אם מישהו, בסדר, אני רואה את זה הרבה, אצל משפחות שכולות, או אצל מעגלים שסביב המשפחות השכולות, תני לנו טיפ איך לעזור לה לצאת מהמיטה, איך לעזור לה להיות בסדר, איך לעזור לה לחזור לעצמך. וזה... הרבה פעמים, כאילו, זה מקומם אותי.
כן, אני מבין. עכשיו אני מבין מה את אומרת. אנחנו רוצים שהיא תחזור להיות רגילה, כמונו. לא נוח לנו לראות אותה שוכבת במיטה.
בדיוק, ולא רק שלא נוח לנו לראות אותה שוכבת במיטה, אנחנו מפחדים מה יקרה לנו. זה תמיד כאילו מחזיר אותם לעצמם, כן? כאילו, מה יקרה לי אם היא תיפול? מה יקרה לי אם היא תישאר במיטה עכשיו 3-4 ימים? לא בקטע אנוכי כזה של וואי, אני עכשיו אצטרך לתמוך בה בהכל. זה יערער אצלי את היציבות. ואני אומרת, תנו אמון, תנו אמון. יש משהו מדהים שקורה כשנותנים לבן אדם ליפול. מדהים, כי א', יש בזה הרבה כוח. זאת אומרת, נפילה זה דבר מאוד מאוד חזק, אבל אם יש את הכוח ליפול, אז זה אותו כוח, שירים אותה גם בסופו של דבר. ואם בן אדם יהיה מסוגל לאפשר לעצמו את מה שהמסע שלו מבקש ממנו לעשות, אז זאת אומרת, הוא יוליד מעצמו את כל הכוחות האלה. כאילו, זה כמו ילד קטן שמתחיל ללכת. תדמיין לעצמך שכל פעם שהוא ייפול, שבפעם הראשונה שהוא ייפול מיד יגידו, לא, 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 בוא, בוא, בוא נחזיק אותך, בוא נלך איתך, אתה לעולם לא תיפול, אף פעם לא תקבל יותר מכות בחיים שלך.
זה לא יעבור.
מה הסיכוי שהוא יצליח ללכת?
נכון, זה לא יעבור.
זה בדיוק, אני חושבת שזה ההבדל, זה מאוד מאוד חזק. בתקופה הזאת אני המון משתעשת עם שתי מילים שהן נורא נורא דומות, חוסן וחסינות. אנחנו המון מדברים על חברה חסינה ועל החסינות, ואני חושבת שחסינות זאת מילה רעה, זאת מילה שקרית, יותר נכון. מה זה חסינות בעצם? אני אקח ילד ואני אספר לו סיפורים, הוא לא יודע שיש מלחמה, והזקה זה בעצם עכשיו מדינת ישראל במשחק, כמו בסרט החיים יפים, אנחנו עכשיו משחקים משחק, וכל פעם צריך לרדת למקלט, מי יורד, מי מגיע ראשון. או...
כי אנחנו לא רוצים לספר לו את האמת.
אנחנו לא רוצים לספר לו את האמת, ואנחנו מעדיפים להשאיר אותו בתוך העולם הוורוד של הפרפרים והפרחים. ואז הוא לא מפתח שום יציבות, שום חוזק פנימי משל עצמו, כי הוא לא מתעמת עם שום כאב, עם שום סבל.
כאילו במובן מסוים אנחנו לא מאמינים שהוא יכול להתמודד עם האמת.
בדיוק, אנחנו לוקחים ממנו את הזכות להתמודד עם האמת, בגלל שאנחנו לא באמונה איתו. ואני לא... זאת אומרת, אני לא זוכרת אותנו במוצאי שמחת תורה, שהילדים ככה קטנים, רגע, אבל מה קרה, אבל מה קרה? והפחד הזה, היו כל כך הרבה מילים שפחדנו לומר, כל כך הרבה מילים שהיום זה מרגיש לנו, לא, זה לא, זה עדיין מילים קשות, אבל כבר עברנו כל כך הרבה, אז אנחנו נמצאים במקום אחר, אבל אני זוכרת אותי במוצאי שבת, נזהרת מאוד מלומר, חטופים, ילדים חטופים, מלומר זוועות, אפילו את המילה הזאת היה לי קשה לומר, אפילו מתים, אמרתי את המשפט לילדים שלי, שיש מעל 100 הרוגים, זוכרת שאמרתי את זה, והרגשתי שאני מחללת אותם, אני מחללת את הקדושה של הילדים האלה.
של התום, של התואר.
התום,
של...
הרגתי משהו, מצד שני, ברגע שאמרתי לעצמי, בהכי מהשכל כזה, לא בלי, כאילו, הזזתי את הרגש הצידה ואמרתי, את צריכה לומר להם את האמת, הם צריכים לדעת מה קרה כמובן, בתיווך ו... אבל להסתיר מהם יוליד רק דברים רעים. וממש אני זוכרת שכאילו פרטנו את זה לאט לאט מה קרה. הוצאתי מפה של ארץ ישראל, הראתי להם איפה זה הדרום, איפה זה הצפון, לאן החיילים גויסו, מי זה המחבלים, איפה הם נמצאים. עשיתי המון תהליך איתם כדי בזהירות מאוד גדולה וגם עם הקשבה, הם היו פה לילות של פחדים מאוד מאוד רציניים, אבל ההקשבה הזאת הייתה לי מאוד מאוד חשובה, כי משתי סיבות, אחת כי ידעתי שאין טעם להסתיר, אין טעם להסתיר, זה, אני לא טובה בזה, והם יראו אותי בוכה, והם יראו אותי כועסת, ואני, זה פשוט, זה מיותר, הם רק יבינו שקרה משהו, והוא כנראה הרבה יותר גדול ממה שהם יכולים להכיל, ובגלל זה אמא לא מספרת להם, ואז זה יחב להם מאוד, יותר ממה שאם אני אספר.
או שהם ישמעו על זה במקום אחר.
זה היה הפחד יותר גדול, אני זכרתי תמיד, אחרי הפיגוע הנוראי של משפחת פוגל באיתמר, שהבת שלי הגדולה, הייתה בת 3.5, וקמנו בבוקר, זאת אומרת, זה היה שבת, אז ביום ראשון בבוקר, אמרתי, אני לא אגיד לה, למה? ילדה בת 3.5, למה היא צריכה לדעת? היו המון שוטרים והמון דברים בסביבה והכל, אבל כאילו, היא לא צריכה לדעת, ילדה כל כך קטנה, שום סיבה שהיא תדע. ואז היא חזרה מהגן, ואמרה לי, אמא, את יודעת שיש משפחה ששחטו אותם כמו תרנגולים? וזה היה הפעם הראשונה בחיים שלי שהבנתי, שלא משנה מה הגיל של הילד שלי, אני, הגורם המוסמך, המבוגר האחראי, היחיד שצריך לתווך לו את המציאות. אם הייתי אומרת לה מראש, קרה משהו מאוד מאוד קשה, ומשפחה נהרגה, נרצחה, אבל אנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נשמור על עצמנו, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ולתת לה את היציבות, גם בקול שלי וגם במילים של מה שאני אומרת, הייתי חוסכת לעצמי הרבה, וגם לה הרבה. כי ברגע שהיא שמעה את זה מחברים בגן, זה היה הרבה יותר קשה.
כן.
ואולי שחטו גם אותי, וכל מיני דברים שלא רציתי את המילים האלה בבית בכלל. אז זה הלך איתי, מאז זה הולך איתי.
תראי, מאז השביעי לאוקטובר, כל המאזן הזה שבין, נגיד, אזורים מסוכנים בארץ ישראל, אזורים לא מסוכנים, הלך והופר, כן? פתאום הכל כזה מעורבב, אבל כמישהו שגר פה, אני רוצה לשאול בכל, ואני אשמח שתתייחסי לזה, שהרבה פעמים אני תוהה, למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? כאילו, למה אנחנו לוקחים את הסיכון הזה, במרכאות או שלא במרכאות, על חשבון הילדים שלנו, ואת גם חווית את האובדן עצמו, ואת השילמת את המחיר, ולא יודע, את אומרת לעצמך לפעמים, אולי היינו נשארים לגור בכפר סבא, והייתי חוסכת מעצמי את כל הסיפור הזה?
אז אני אענה על זה בשני דברים, קודם כל, עכשיו בתקופה הזאת של המלחמה יוצא שאני הרבה מסתובבת בארץ, ובאמת זה מדהים שנגיד הווייז, כשאני נוסעת לכיוון אשקלון, הוא מזהיר אותי שאני בדרך למקום מסוכן. ומה שמאוד משעשע זה כשאני חוזרת הביתה, הוא ממש לא טורח לציין זאת לפניי. מבחינתו אשקלון יותר מסוכנת מכאן. אבל יחד עם הצחוק שבזה, זה גם בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אני חושבת שהיום כבר כולנו מבינים, לא יודעת מי יותר ומי פחות, שאין דבר כזה, מקום שהוא לא מסוכן פה בארץ. אז היינו נשארים בכפר סבא, ואנשים היו נסוגים מפה החוצה, מהשומרון. ואיפה אתה חושב שהיה קורה 7 באוקטובר? רק בחבל עזה? כנראה שלא. עד שלא פתרנו את הבעיה הזאת של האויב הזה שנמצא לנו בפתח הבית, וכל מה שהוא רוצה זה שאנחנו לא נתקיים, אז אין לנו מקום בטוח אמיתי להיות בו. ולהפך, אני חושבת שככל שאנחנו מעמיקים את השורשים שלנו במקומות כמו בשומרון, אז אנחנו גם מציגים החוצה את האמת הפשוטה הזאת של אנחנו כאן, ואנחנו נשאר כאן.
אנחנו נלחם על הבית.
ואנחנו לא פוחדים, זאת אומרת אנחנו פוחדים, זה לא שאנחנו לא פוחדים, אנחנו פוחדים, אבל אנחנו אמיצים.
אנחנו פוחדים?
אנחנו פוחדים, אתה לא פוחד? לא פחדת?
אני, אולי כמו תחושת השכול שאתה מנסה להדחיק ולהתעלם ולברוח ממנה, אז אולי גם מהפחד אתה אומר לעצמך, לא, אני לא מפחד, לא, אני לא מפחד, אבל תכלס, בואי, כן.
אני חושבת שדווקא השביעי באוקטובר עשה לנו ניעור מאוד גדול, ואפשר לנו, הרשה לנו לומר, וואלה, זה באמת מפחיד.
זה באמת מפחיד.
זה באמת מפחיד, זאת אומרת, כל החלומות זוועה שדמיינו, ולא דמיינו, אוקיי? לא דמיינו, פתאום התעוררו לחיים, כל המפלצות, פתאום קיימות במציאות.
נכון.
ואפילו יותר מהם. זאת אומרת, אני זוכרת עצמי בשבת שאחרי שמחת תורה, הייתי בבית של ההורים שלי בכפר סבא, וטיילתי עם חברה ברחוב, בלילה, בערב. ואני לא זוכרת שפחדתי מהחושך כמו שפחדתי אז. זאת אומרת, פתאום חזרתי לפחד מהחושך, כמו ילדה בת 3, כן?
זה טוב.
טיילתי איתה, הלכנו, הסתובבנו, אתה יודע, ברחובות כפר סבא, לא?
כן.
עכשיו תגיד באיזה מקום מסוכן. וכל כמה דקות הסתובבתי אחורה. וכשאמרתי לה להתראות וחזרתי הביתה, באמת, כמה מטרים האלה שהלכתי, רצתי אותם, ובבניין, עליתי את המדרגות בהתנשפות כזאת, כאילו מישהו רודף אחריי, אבל כאילו פתאום היה לי איזה מקום, פתאום זה לא היה מופרך, זה לא היה מופרך. אני לא טועה. זאת אומרת, הילד הקטן הזה שפחד כשהוא היה ילד, הוא צדק, זה באמת מפחיד, באמת מפחיד, באמת יכול לקרות לי משהו. וזה לקח לי זמן עד שאתה יודע, הנחנו את זה בחזרה, לי, כולנו, עד שהנחנו את זה בחזרה במקום הנכון, במקום המנוהל, ולא במקום המנהל. אבל אני חושבת שאי אפשר היה להתעלם מזה שהחיים פה בחוות גלעד היו מפחידים. פחדנו, פחדנו, אני אגיד לך אפילו בצורה הפשוטה ביותר, בשמחת תורה עצמה, לאט לאט, בטח זה קרה גם בבני חפץ ובכל מקום, הגברים יצאו מבית הכנסת, נבושים במדים, אחד אחד, כל הקליברים שלנו,
כן, כולם שם, ממפאים ומגדים,
ופתאום, את מסתובבת ימינה שמאלה, ואת מוצאת את עצמך, ללא הגנה, זאת אומרת, נשארו פה כמה אנשים, כן? אבל את מי שציפיתי, שישאר פה לשמור עליי, שלחו לקרב, בחזית, שאני החזית בעצם. זה היה מאוד מפחיד, היו כמה ימים ארוכים שבאמת הגיעו לפה המון, אתה יודע, מילואים ניקים וכיתות כוננות התגברו, לא יודעת מה עוד היה פה נשקים, אבל הביטחון, תחושת הביטחון, היא לקח לה זמן לחזור. פתאום כל שיח הפך להיות, אני לא יודעת כמה אביר לילה היו במקומות אחרים אצלנו, זה לא הפסיק. כל שיח פתאום הפך להיות משהו שהוא באמת אירוע אמת. זאת אומרת, זה יכול להיות שבעוד רגע הם קמים עלינו. ואני להגיד לך, אני ברוך השם, אתה יודע, הצלחנו להטמיע את זה, ואני לא חושבת שהיום אני, זאת אומרת, אני גם לא חושבת שבאמת הרבה זמן נתתי לזה להשפיע עליי, אבל זאת הייתה חוויה שאני חושבת שהיינו צריכים לעבור אותה.
זה מוטיב חוזר.
כן. אני לא מכירה דרך אחרת.
כאילו יש פה, אני אומר מוטיב חוזר, כי יש פה שני רעיונות שהם מתחברים לרעיון אחד כללי אחד. זה, הדברים שאתה עובר בחיים, הם אמורים להצמיח ממך כוח שלא הכרת. הם אמורים להוביל אותך לאיזשהו מקום חדש. ושתיים, זה החשש שלך והפחד שלך מהדברים שעלולים לקרות לך, זה לא אמור להיות משהו שמשתק וגורם לך לברוח וכן, אלא הפוך, גורם לך להיות משהו שנלחם על חייך ומתאמץ ועושה את המעשה.
אני רוצה את הדוגמה, כן? אחרי שרזיאל נרצח, אני חושבת שהרבה מאוד זמן הייתי עסוקה בלנסות לשקם את עצמי, וקצת התעלמתי מהכאבים ומהתחושות ומהפחדים. שזה הביא, כי יש לי ילדים, וכי היום יום ככה השיח את דעתי, וגם כי, כמו שאמרת, השתניתי ופרצתי החוצה בכל מיני צורות אחרות, אבל כשפרצה המלחמה, אז, ונתתי מקום לפחד פה בבית, אמרתי לכולם, זה בסדר, כאילו, בואו נפחד ביחד, בואו ניתן למה, ממה אנחנו מפחדים, מה הפחדים שלנו? פה רעיונות מדהימים למה, ממה אנחנו מפחדים. אבל אחד מהדברים שנולדו בעקבות הפחד הזה שלי, אני, הפחד שלי היה שלא יישאר לי זמן עם הילדים שלי. שכאילו, מה שנראה לי כמו חוויה משפחתית נצחית ובלתי נגמרת של ילדים שהם בתוך הדבר הזה, פחדתי פתאום, נכנס בי פחד שכל רגע זה יכול להיגמר. כי לאחרים זה קרה, ובאמת זה נגמר להם. ופתאום אמרתי, אוקיי, אם זה מפחיד אותי, אז בואי תעשי עם זה משהו, כאילו, מה, איך את יכולה לשנות את זה? והגעתי למסקנה שיש הרבה מקומות שבהם אני מזלזלת במערכת יחסים הזאת, זאת אומרת, אני לא מספיק מעריכה את הביחד הזה, כי בסדר, אז מחר יהיה עוד ביחד.
זה גורם לך, נכון.
אתה כאילו לא בראש כזה של, אוקיי, לא קרה כלום. ופתאום מצאתי למשל את ליל שבת, בליל שבת אני עד לפני המלחמה, הייתי אומרת לילה טוב לכולם, נכנסת לחדר, קוראת ספר.
צחקו פה, אני הולכת לישון.
צחקו, כן, בדיוק. גם בבוקר, כאילו אוכלים וזה, ואז אני בחדר. אבל מאז שפרצה המלחמה, אני נרדמת על הספה מבחינתי, כן? כאילו אני מעבירה את חוויית להיות לבד בחדר עם הספר לסלון, איפה שכולם. לפעמים משחקתי איתם, אני לא כזה אוהבת משחקי חברה שותפים, אבל לפעמים משתתפת איתם במשחקים. כאילו משאירה עוד איזושהי נוכחות לזמן הזה, שאני לא ארגיש החמצה אחר כך, שלא לא ארגיש פה, לא, איך פספסתי את הרגעים האלה.
וואו.
בסדר, גם לזה לא נתתי הרבה זמן לנהל אותי, כן? אבל כן, אני נותנת הרבה יותר משקל לדברים שמחייבים נוכחות, כי זה כל מה שיש לנו. זאת אומרת, אני לא יודעת מה יקרה מחר או מה יקרה בעוד שעה, לא יודעת.
אנחנו לא יודעים מה יקרה.
לא יודעים, כל כך המקמק ולא רוצה להיות במקום שאם חס ושלום קורה משהו רע, אני מרגישה פספוס. לא רוצה. מפחיד אותי להחמיץ.
מטורף, זה מטלטל. זה גורם לי שוב לחזור לזה שדיברנו על חוות גלעד, למה אנחנו פה, זה מרגיש שזה נורא נורא חי בך, התחושה הזאת של אנחנו פה, כי אם לא נהיה פה, אז האויב יתקדם קדימה, כאילו זה לא ייגמר הרי, הם לא באים לחוות גלעד בגלל חוות גלעד, אם זה לא יהיה חוות גלעד, אז זה יהיה קרני שומרון, ואם זה לא קרני שומרון, אז הם יבואו לכפר סבא. נכון, פשוט מאוד.
נכון מאוד.
ואת זה ראינו במו עינינו. זה באמת תחושת שליחות, כאילו לחיות איתה.
נכון, אבל אני רוצה לדייק את זה יותר, שאני חושבת אפילו שהתחושת שליחות, גם היא, יש בה משהו מאוד מתעתע. כי כשאתה חי כל הזמן בתחושת שליחות, אז אתה נוטה לזנוח הצידה את שאר הדברים שחשובים לך בחיים. כי אתה כל כולך
אלטרואיסט כזה,
בדיוק,
אתה עושה דברים
למען. 100% מכוון. זאת אומרת, יש מקום מאוד מאוד גדול לשליחות, אבל בתוך השליחות הזאת יש מקום מאוד מאוד גדול גם לאיכות. וחשובה לי, האיכות חיים שלי כאן. חשובה לי התרבות שאני צורכת כשאני כאן. חשובים לי האנשים שאיתם אני מדברת כשאני כאן. חשובה לי הסביבה שלי, הנוף שלי, הבית שאני בונה. הפרטים הקטנים האלה הם חשובים לי כחלק מהשליחות. זאת אומרת, הרי השליחות הייתה יכולה להסתכם בלהניח איזה חומה ומגדל, מה שנקרא, בסדר, איזה קרוון איפשהו, וזה השליחות, ובזאת להסתפק. אבל ככה לא גדלים, וככה לא צומחים. בשבילי, לגור בחוות גלעד, השליחות שלי בלגור בחוות גלעד, זה להפוך אותה עד כמה שאפשר למקום האיכותי ביותר, והנעים ביותר, ואתה יודע מה, אני אגיד אפילו המסביר ביותר, התיירותי ביותר, שאפשר להציע. הייתי באיטליה לפני שנה וחצי, עם כמה חברות, והיינו בווילה כלשהי באיטליה. ולא יכולתי שלא להרגיש בכל רגע נתון שאני בבית. אותו נוף, זה לא מצחיק, תקשיב.
זה לא ציפיתי.
אותו נוף בדיוק, אחד לאחד, אותם עצי זית שמפוזרים לי על ההרים מסביב, אותם קולינות קטנות כאלה בכל מיני מקומות, בית כזה פה, בית שם, אותם שבילים, שבילי יין כאלה, שבילי טבע כאלה שבינינו, אותן איילות שמסתובבות בטבע, ומה ההבדל בינם לביני? שהם נחשבים אזור תיירותי פורה, ואני אזור בעייתי. אני לא מוכנה לזה, אני לא מוכנה לזה. אני גרה במקום שכל אחד אמור לראות בו פנינה ארץ ישראלית, רק להגיע אליה ולהניח בת הראש ולקום לנופים מדהימים.
למען האישוש למאזינים ששומעים את זה עכשיו, היא מדייקת פה בכל מילה. גם אני הייתי באיטליה, והסתובבתי שם, ואני בהחלט חושב שהמקום פה הוא פלא של טבע. זה ממש פנינה. מי שלא היה פה, הוא חושב של, אני לא יודע, פעם ניסיתי להבין מה אנשים חושבים על יהודה ושומרון. כאילו, מה זה המתנחלויות האלה? אנשים שלא היו פה. ולקח לי זמן להבין שיש חלק גדול מהאנשים שחושבים שמדובר על עיר ערבית גדולה וצפופה, ובתוך העיר יש כמה דירות ובתים של יהודים, של מתנחלים, שהם גרים בתוך הערבים. ככה הם מדמיינים את זה. ומי שמגיע לפה ופתאום רואה את כל המרחבים הפתוחים, ובאמת את הטבע האדיר שיש לארץ ישראל להציע, הוא בשוק. רוב האנשים נכון, בשוק, הם נכון. לא מאמינים שזה המקום. ובסדר, יש את הסוגיה הפלסטינית, הערבים פה, ומה יהיה, ואיך יהיה, וצריך עוד למצוא לזה איזשהו פתרון כזה או אחר, ואפשר לדון על זה, ואפשר להתווכח וגם לא להסכים, אבל זה לא משנה את העובדה שהמקום הזה הוא פנינה.
והוא שייך לנו, זאת אומרת, הוא הנופים שלנו.
נכון.
זאת אומרת, זה לא פנינה שעכשיו אתה טס כמה קילומטרים כדי להגיע אליה.
כן.
אתה במרחק יריקה מהפנינה היפה הזאת.
נכון.
אז כן, אני באמת, הסוגיה, זה נכון שהכל תמיד, למה זה כל כך קשה לראות את חוות גלעד כמו איטליה, כמו איזה אי באיטליה? כי פשוט אנחנו נמצאים באמת תחת איזשהו קטם, גם פוליטי וגם באמת סכסוך עקוב מדם, סכסוך בין 100 שנה, שאנחנו פשוט לא מצליחים להגיע לפתרון. והסיבה שאנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון, וזה גם משהו שהרבה פעמים נוטים לומר, וצריך להבין שזה לא נכון, הבעיה היא לא אנחנו. זאת אומרת, אני מוכנה להכיר בזה שאולי אני לא מביאה את מלוא הפתרון, אבל אני בוודאי לא הבעיה, ובוודאי לא הבעיה במלואה. זאת אומרת, אני לא פחות הבעיה מכל אחד אחר בארץ ישראל.
נגיד את זה בפשטות, אנחנו לא הבעיה בדיוק כמו שתושבי העוטף הם לא הבעיה.
בדיוק.
זה לא הבעיה פשוט.
ואני חושבת שככל שההבנה הזאת היא מחלחלת, גם הפתרון מגיע. שזה שוב חוזר למה שאמרנו, בוא נסתכל לבעיה בעיניים. זה אותו, אמרת, יש פה איזה מוטיב חוזר כזה. אנחנו נוטים כל הזמן להזיז הצידה את הדברים המורכבים שלנו, ולנהל את שהם עסקים כרגיל, כאילו הכל טוב. ולשים כיפת ברזל, והכל יהיה בסדר.
בוא, רווחנו עוד כמה שנים
של... כן, עוד כמה שנים של שקט. בוא נפנה פה איזה גבעה, ואז האמריקאים ירדו מאיתנו. ובואו לא, בואו שנייה אחת נתבונן עמוק בפנים, ונשאל את השאלה, כמו שהיא צריכה להישאל, למה הסכסוך הזה עדיין קורה? האם זה בגלל שאנחנו נוגסים להם מהאדמות, כמו שיש הרבה שיבואו ויגידו? או שאולי זה בגלל שהם לא מוכנים להכיר בנו, ולו בסנטימטר אחד מהיותנו כאן?
היותנו חיים.
חיים, כן.
כן.
בואו נתחיל מהשאלה הזאת בכלל. כשהם מדברים על שתי מדינות, אם בכלל, כן, הם אף פעם לא מדברים על שתי מדינות, אבל נניח שהם יתחילו לדבר על שתי מדינות. באיזה מדינות מדובר? מדינה פלסטינית זה הבנו. יש מדינה יהודית בתוך כל הדבר הזה או שלא? כי כמו שאני מבינה, זה מדינה יהודית ומדינה פלסטינית ומדינת כל אזרחיה. אין יהודים כן. בתוך כל הדבר הזה.
כן.
אז בוא נדבר על זה.
נפגשתי עם האלוף פיקוד מרכז. נכון?
של כמה ימים, הזמנתי אותו אליי הביתה. זאת אומרת, זה אפילו לא היה אני. חשבנו כמה נשים פה, שהמצב הוא בלתי נסבל. באמת, התחושה שהפער מאוד מאוד גדול שיש בין הפעילות הביטחונית, הענפה שעושים פה החיילים בשטח, לבין תחושת אי האמון שיש לנו, התושבים פה, ההרגשה הזאת שמתייחסים אלינו, כאילו אנחנו לא פחות האויב מהאויב עצמו. ושמשפיע מאוד על תחושת הביטחון שלנו. הפער הזה היה משהו שהחלטנו שאוקיי, הפגנות והכל זה משהו אחד, אבל יש עוד דרכים. ואנחנו כחברות נשים שגרה כאן, נשים שאכפת להם מהשומרון, רוצות לנסות להשפיע בדרך אחרת. אז ביחד איתן הזמנתי את יהודה פוקס, האלוף, שיגיע לכאן וידבר איתנו, אותן נשים שראו לנכון לשטח בפניו, את הטענות שלנו ואת האופן שבו אנחנו חווים וחוות את מערכת הביטחון פה ביהודה ושומרון. ידעתי שזה לא יעבור בחלק בגרון לכולם. האמת היא שאני קצת לוקחת על עצמי את העובדה שלא טיווחתי את זה לאנשים שאני אוהבת ומעריכה פה. לא הסברתי לאף אחד מה התוכנית ומה אני מתכוונת לעשות. ופשוט הזמנתי אותו, ורק אחר כך הבנתי את כמה באמת זה נגע פה לאנשים בעצבים החשופים. כשבסופו של דבר השיחה פה הייתה מאוד קשה, כן? זה לא שכזה ישבנו ופטפטנו לנו להנעתנו, ואיך אמר לי מישהו, נו, סגרתם וורט? זה לא היה וורט. לא היה פה שיחה נעימה. זה היה הפגנה, פשוט בדרך אחרת.
כן.
אבל מבחוץ התנהלה הפגנה אחרת, של אלה שלא אהבו את זה שהוא הגיע לכאן. ודרשו שהוא ילך הביתה. ביניהם גם הייתה הבת שלי, שהייתה פה בחוץ והפגינה כנגדי.
דמוקרטיה זה... במיטבה.
כן, לא, לא, אני לא מתרגשת מזה מאוד, אני קצת, כן, עוד פעם, לוקחת על עצמי שאני מודעת לזה שיש לי דעת קהל ו... ושאני דמות קצת ציבורית, ולכן אני צריכה להיות יותר רגישה גם לאנשים שגרים סביבי, ולוודא ש... שהם לא נפגעים מ... כן. מהפעולות שאני עושה. ואולי הייתי צריכה לפעול קצת אחרת, ולידע מראש, ולוודא שזה מספיק מקובל. לא יודעת אם הייתי משנה את דעתי, אבל בכל אופן, לכבד את דעתם, לכבד את, את הרגשתם. אבל בסופו של דבר אני בטוחה שגם ההפגנה שהייתה בחוץ הייתה לתועלת. זאת אומרת, כשישב פה אלוף ודיבר, ואנחנו פה שטחנו בפניו את, את טענותינו, מבחוץ צעקו לו ללכת הביתה, וצעקו לו דברים ש... שכעסו עליו מאוד, והבהרנו לו את זה, אמרנו לו, זכית בזה ביושר, זאת אומרת, כאילו, היו פה הרבה אלופים לפניך, ואף אחד מהם לא זכה לכזו קבלת פנים. אנחנו יכולים לשאול את הקהל למה הם עושים את זה, אבל זה בתנאי שגם אתה תשאל את עצמך. אז אני כן, אני מאמינה שהדברים נלקחים בחשבון, ושהכוונה שלי בפגישה שלי איתו, שלנו איתו פה, הייתה שהוא ילך איתנו הביתה. זאת אומרת, שלעולם לא ישקוט לו מהראש שיש פה אנשים ש... היו מצפים ליחס אחר, ונראה לי שהשגנו את המטרה הזאת.
אם את היית צריכה להיות זאת שקובעת את המדיניות, זה לא כרגע הפוליטית, אני לא מדבר כרגע על פתרון לגבי הפלסטינים, אני מדבר על היחס של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל, לכל מה שנכלל בתוך מרחבי יהודה ושומרון, בהמשך למה שאמרת על האלוף יהודה פוקס, ובכלל איזה מין, דיברנו על זה מקודם על התרבות, אני זוכר שהרימו גבה כשרצינו תרבות בשומרון, כאילו אמרו, מה, כאילו, למה צריך ללכת לעשות הצגות בשומרון? מי, לא הבנתי, מה, הם רואים הצגות גם? שזה מין ריחוק כזה, נכון?
כן.
את רואה שיש לך תפקיד בחיבור הזה?
כן, קודם כל, זה משהו שתמיד, אני תמיד חושבת לעצמי, שבעצם, אחרי שרזיאל נרצח, 6 שנים עברו, מאז שהוא נרצח, חוות גלעד, מאז הרצח צמחה ביותר מ-100%. זאת אומרת, היו פה כ-40 משפחות, על התפר כזה של 40 משפחות, והיום יש 80 משפחות בחוות גלעד, אפילו קצת יותר. זה לא היה חייב להיות ככה. זאת אומרת, זה יכל להיות בדיוק הפוך. תחשוב על זה רגע, שנייה. בן אדם נרצח. בן אדם מאוד מאוד גדול, נרצח. קהילה שלמה נשברה לגמרי. משפחה נשברה. הוא נרצח פה על הציר, זה לא שהוא מת לו פתאום איפשהו, כן? ובמקום שחוות גלעד תהפוך ללא לגיטימית ולמקום מפחיד ולמקום מבהיל שככה וככה קרה בו, היא הפכה למקום מדהים, לממש פרח, כשושנה בין החוכים. וזה לא סתם, זאת אומרת, כי באמת נתנו המון המון מקום, אני אומרת ברבים, כי אמנם זה הרבה קשור אליי ולאופן שבו בחרתי להתמודד ולמנף, אפשר לומר, את האבל ואת הכאב, אבל זה גם לא היה קורה ללא הקהילה המדהימה שיש כאן, כן? ואני חושבת שבגלל שבחרנו בעצם לשים דגש על הטוב שיש פה, ועל החוסן הקהילתי שנוצר בעקבות הרצח, ועל התמורות שהגיעו סביב השבר המאוד מאוד גדול הזה, ואת זה להבליט החוצה, ואת זה לייצא כמוצר שחוות גלעד מייצרת, אז זה הוליד חוות גלעד אחרת, חוות גלעד... ססגונית ומעניינת ומסקרנת, והייתי רוצה שככה כל השומרון יהפוך להיות, זאת אומרת, שיביא לפה לא רק אנשים שמגיעים לכאן ממקום שזה חשוב לנו,
ואידיאולוגיה חמורת סבר, כן,
אלא אנשים שבאים לכאן להבין את התמורות, את היופי ואת האיכות שיש בהתיישבות ובחיים כאן, ואני אגיד גם יותר מזה, כן? כאילו אולי ככה, עם קריצה לעתיד, אני בטוחה שכאן יוולד הפתרון, שמכאן יבוא השלום. אני בטוחה כי אנחנו אלה שמכירים הכי טוב את השכן האויב שלנו, כי אנחנו חווים אותם יום יום, אנחנו נוסעים איתם בכבישים, אנחנו מטפלים בהם במדה, באירועי מדה, שקורים לא מעט, בתאונות דרכים וכאלה. וכרגע היחס שלנו הוא יחס די, לא, די מתעלם, בסדר? אנחנו לא בדיוק שמים לב שהם קיימים. אבל בוא נחזור על המוטיב החוזר של מה שדיברנו עליו כל הזמן. מה יקרה אם נלמד ערבית? מה יקרה אם נתחיל לראות אותם, לזהות אותם, לדעת מה מאפיין כל כפר? כמה אנשים יש בכפרים שנמצאים כאן מסביב? מה התחומי העניין? מי זה יובל המבולבל שלהם? אני בטוחה שיש להם, כן?
יש, בטוח.
בטוח. מי זה? מי זאת שרית חדד שלהם? אתה יודע שהם שומעים שרית חדד? אתה ידעת את זה?
יצא לי פעם להיות בשמירה ולשמוע בחתונה בתולקרים עם שרית חדד.
שרית חדד, אני גם, עכשיו לפעמים אנחנו ביום שישי בלילה שומעים פה צליליך לשרית חדד. בוא נלמד את זה, בוא נלמד את מה קורה שם. מבחינת כל ההיבטים, כן? גם מבחינת דעת האויב ואסטרטגית, אבל גם מבחינת אינטלקטואלית. אנחנו נמצאים כאן בשליחות, אבל בפועל יודעים הכי פחות על השליחות הזאת שאנחנו עושים.
גדול.
אני בטוחה שאם אנחנו נפתח את הדרך הזאת, דרכים רבות ייפתחו לפנינו.
שמעתי פעם איזושהי אמירה שנאמרה בשם הרב זיני, שאני לא יודע בדיוק לדייק אותה, אם הוא באמת אמר את זה ככה, אבל אני אגיד את הרעיון עצמו, שהוא אמר שאם ההתיישבות הייתה קמה על ידי אנשים שעלו מארצות ערב, ודוברים את השפה וחיים את התרבות הזאת, כנראה שהדברים היו מתפתחים אחרת, כיוון שהייתה איזה מין תחושה כזאת של המערב מגיע להשתלט על הזה, אז כנראה שזה יצר עם השנים איזשהו מתח שהתפוצץ.
זה מאוד מאוד נכון. אנחנו ממש מרגישים את זה עכשיו. זאת אומרת, השפה הלא מותאמת שפיתחנו כאן, וילה בג'ונגל, כמו שאמר אהוד ברק בזמנו, זה כרגע בא לרעתנו. זה לא סותר. אנחנו יכולים להישאר הוילה בג'ונגל בתנאי, שבמקביל להיותנו וילה בג'ונגל, אנחנו גם נדע לעשות ציורים ולהכיר ולחוות. וכמו שאמרתי קודם, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים לשלב אותם בתוכנו.
כן.
אנחנו יכולים פשוט ללמוד, להכיר, לשים סימני שאלה איפה שצריך. לא לפתור הכל אנחנו יודעים שהם רעים ורוצחים ובהמות וברברים ואין להם שום ערכים. אוקיי, ואם כן, בוא נשמע רגע, מה יקרה אם אני אגלה שבעצם אולי
שיש להם איזושהי תרבות ושיש להם איזושהי אמירה ולא באמת כולם רוצים במותי, אולי יש חלק שכן וחלק שלא.
בדיוק.
ובפרק הקודם ערכתי את יעקב שפירא מאופרה, והוא סיפר שלפני אוסלו הוא עשה את הטסט שלו ברמאללה עם טסטר ערבי. המציאות הייתה אחרת.
תדבר עם תושבי קדומים המבוגרים, עד עכשיו יש להם מערכות יחסים עם הכפרים פה מסביב וגם עם אנשים משכם. משה זר בכבודו ובעצמו יש לו אדמות בשטחי A, אדמות בתוך שכם של אנשים שהוא קנה מהם את האדמות האלה.
כן.
זה לא סתם. זאת אומרת, באמת הייתה פה איזושהי, אני לא אומרת ששם שהיה מדהים, כן?
כן.
כאילו גם אז היו בעיות. ואני מניחה שלא סתם עלה הרעיון של הסכם אוסלו, כן? כאילו, זאת אומרת, הייתה איזושהי בעיה שהיה צריך לפתור. אבל הפתרון הזה הוא לא
הפתרון הנכון. הוא רק סיבך את המצב יותר, נכון. יעל, תודה רבה. היה תענוג לדבר איתך. אני לוקח מפה כמה תובנות מאוד מאוד חשובות לחיים. אמרנו, קראנו לזה המוטיב החוזר, אז זה באמת משהו שבין אם אתה חלילה נקלעת לטייטל של משפחת השכול ובין אם לא, כל אדם חווה בחיים כל מיני משברים וכל מיני אתגרים, ואנחנו מתמודדים עם פחדים ובמיוחד בתקופה הזאת של המלחמה, ונתת פה כמה תובנות וכלים שהם יכולים להיות ממש מקפצה לחיים אמיתי, אז תודה רבה.
תודה רבה, נהניתי מאוד.
תודה. האזנתם להסקט חוצה שומרון. אני הייתי אביחי פרץ. אם אהבתם את הפרק, הוסיפו את ההסקט לרשימת ההשמעה שלכם. נתראה בפרק הבא של מסע חוצה שומרון.